בקיצור נמרץ, לקט המחקרים הבולטים של המחצית השנייה של יולי 2012. תוצאות מבטיחות לליתיום במניעת כאב ראש מצררי. מסדרת מקרים חדשה מאיטליה שפורסמה בכתב העת הדייק, עולה כי ליתיום הינו טיפול יעיל למניעת כאב ראש מצררי אפיזודי בחלק גדול מהחולים. החוקרים בחנו את התגובה הקלינית לטיפול בליתיום וסבילות הטיפול למניעת כאב ראש מצררי אפיזודי במחקר רטרוספקטיבי שכלל 26 חולים שטופלו בליתיום במינונים שנעו בין 450 מיליגרם ליום ו-1050 מיליגרם ליום. ב-20 חולים, 77% נרשמה ירידה של לפחות 50% בתדירות ההתקפים, והם הוגדרו כמגיבים לטיפול. בעוד שבשישה חולים, 23%, נרשמה ירידה של פחות מ-50% בתדירות ההתקפים, והם סווגו כלא מגיבים. החוקרים מציינים כי שיעורי התגובה היו גבוהים יותר מאלה שתוארו עם טיפול בוורפמיל במחקרים אחרים. ב-15 מבין 20 החולים שהגיבו לטיפול, הודגם שיפור קליני משמעותי עד לתום השבוע הראשון, ובחמישה מגיבים נרשם שיפור עד לשבוע השני לטיפול. בשלב זה החוקרים עובדים על מחקר פרוספקטיבי להערכת היעילות והסבילות ארוכי הטווח של טיפול בליתיום וורפמיל למניעת כאב ראש מצררי אפיזודי.
ההשפעה של צריכת מוצרי חלב על המצב הקרדיו-מטאבולי. במאמר שפורסם בעת האחרונה ב-Nutrition and Metabolism, מדווחים חוקרים על תוצאות מחקר חדש, ומהן עולה כי לצריכה קבועה של מוצרי חלב דלי שומן אין השפעה שלילית על מצב הבריאות הקרדיו-מטאבולי במבוגרים בעלי עודף משקל או השמנת יתר. ברקע למחקר, החוקרים מסבירים כי מצטברות עוד ועוד עדויות ולפיהן צריכה קבועה של מוצרי חלב עשויה לפעול נגד השמנה ומרכיבים אחרים של התסמונת המטבולית. במסגרת המחקר הנוכחי הם ביקשו לקבוע את ההשפעות הקרדיו-מטבוליות של הגדלת צריכת מוצרי חלב דלי שומן במבוגרים. החוקרים ערכו מחקר התערבותי שכלל 61 מבוגרים בעלי עודף משקל או השמנת יתר, שחולקו באקראי לדיאטה עתירת מוצרי חלב, 4 מנות מוצרי חלב דלי שומן ביום, או קבוצת ביקורת שהקפידה על דיאטה דלת מוצרי חלב, עד מנה אחת ביום למשך 6 חודשים. לאחר מכן חצו המשתתפים לקבוצה המקבילה למשך עוד 6 חודשים. מגוון מדדים אנתרופומטריים וקרדיומטאבוליים, כולל הרכב הגוף, הקצב המטאבולי, רמות שומנים בדם, לחץ דם והיענות עורקית, נבחנו בתום כל שלב תזונה במחקר. הצריכה האנרגטית הכוללת הייתה גבוהה ב-1120 קילו ג'ול ליום עם דיאטה עתירת מוצרי חלב, והובילה לעלייה קלה יותר במשקל במהלך תקופה זו. עם זה, לא תוארו הבדלים משמעותיים בין שני דפוסי התזונה מבחינת מדדים אבסולוטיים של היקף מותניים, משקל גוף, מסת שומן או מדדים קרדיו-מטאבוליים אחרים. לאור ממצאי המחקר, החוקרים סבורים כי ניתן לשלב את ההמלצות לצריכת מוצרי חלב דלי שומן בדיאטה של מבוגרים בעלי עודף משקל בלא השפעה שלילית על מדדים קרדיו-מטאבוליים.
העדפות החולים להכוונת אפשרויות הטיפול בסוכרת. בפני חולי סוכרת ניצבות כמה אפשרויות לטיפול באינסולין, כמו גם שיטות לניטור רמות הסוכר בדם. בניתוח להערכת הגישות השונות שפורסם בכתב העת Annals of Internal Medicine, בחנו החוקרים את תוצאות הטיפול והניטור של חולים עם סוכרת מסוג 1 ומסוג 2, העשויים לסייע בקבלת ההחלטות. החוקרים ערכו סקירה סיסטמית ומטה-אנליזה של מחקרים מבוקרים ואקראיים להערכת היעילות והבטיחות של גישת טיפול אינטנסיבי באינסולין, אירועי תת-אורי רציף של אינסולין, בהשוואה לזריקות יומיות מרובות, 19 מחקרים, ושיטות לניטור רמות הסוכר בדם, ניטור עצמי של רמות הסוכר בדם, בהשוואה לניטור רציף ובזמן אמת של רמות הסוכר, 10 מחקרים. 4 מחקרים נוספים ישבו בין משאבת אינסולין עם גלאי ובין ניטור עצמי של רמות הסוכר בדם. בסיכומו של דבר, הסקירה כללה 33 מחקרים. ניטור רציף ובזמן אמת של רמות הסוכר בדם היה יעיל יותר מניטור עצמי של רמות הסוכר בדם להפחתת רמות המוגלובין A1C, הבדל של מינוס 0.26 בין הקבוצות, ללא כל הבדל באירועים של היפוגליקמיה חמורה. באשר לסוכרת מסוג אחת, משאבת אינסולין עם גלאי הביאה להפחתה ניכרת יותר של ערכי המוגלובין A1C בהשוואה לניטור עצמי של רמות הסוכר בדם וזריקות יומיות מרובות. הבדל משולב בין הקבוצות לשינוי מתחילת המחקר של מינוס 0.68. החוקרים מסכמים וקובעים כי טיפול אינטנסיבי באינסולין באמצעות זריקות יומיות מרובות או טיפול תת-אורי רציף מביא להפחתה דומה של ערכי המוגלובין A1C בחולים עם סוכרת מסוג אחת, אך טיפול תת-אורי רציף הוביל לסביעות רצון רבה יותר בטיפול בילדים ולאיכות חיים טובה יותר במבוגרים.
חיסון H1N1 בטוח לשימוש בנשים הרות. במאמר שפורסם בכתב העת ג'אמה, החוקרים מדווחים על תוצאות מחקר חדש ומהן עולה כי חשיפה לחיסון נגד H1N1 לפני הלידה אינה מעלה את הסיכון למומים מולדים מג'וריים, לידה מוקדמת או הפרעה בגדילת העובר. ברקע למחקר, החוקרים מסבירים כי נשים הרות מצויות בסיכון מוגבר לתחלואה חמורה, תמותה וסיבוכי הריון עקב שפעת, והמגפה של H1N1, אינפלואנזה A, בשנת 2009, לא הייתה יוצאת דופן בבית זה. החוקרים מדנמרק ערכו מחקר תצפיתי להערכת הקשר בין החיסון במהלך ההיריון ובין סיכון מוגבר למומים מולדים מג'וריים, לידה מוקדמת והפרעה בגדילת העובר. הם אספו נתונים על אודות 6,989 נשים הרות שחוסנו בין נובמבר 2009 וספטמבר 2010. מבין 330 התינוקות שנחשפו לחיסון במהלך הטרימסטר הראשון להיריון, 18.5% הובחנו עם מום מולד מג'ורי, זאת בהשוואה ל-15.4% מבין 330 התינוקות שלא נחשפו, יחס סיכון של 1.21. 31 מבין התינוקות שנחשפו לחיסון במהלך הטרימסטר הראשון, 9.4% נולדו בשלב מוקדם, בהשוואה ל-24, 7.3% מבין התינוקות שלא נחשפו לחיסון, יחס סיכויים של 1.32. באשר לחשיפה במהלך הטרימסטר השני או השלישי, 302, 4.6% מבין 6,543 התינוקות נולדו מוקדם. שיעור דומה תואר עם 295 מבין 6,366 התינוקות שלא נחשפו לסיכון. יחס סיכויים של 1.00. החוקרים מסכמים וכותבים כי מהמחקר עולה שאין קשר משמעותי בין חשיפה לחיסון נגד H1N1 בהיריון ובין הסיכון לסיבוכים עובריים, כולל מומים מולדים מג'וריים, לידה מוקדמת או הפרעה בגדילה. עם זה, הם מזהירים כי התוצאות בתינוקות שנחשפו במהלך הטרימסטר הראשון הן מוקדמות ודרושים מחקרים נוספים בנושא.
צריכת אלכוהול מתונה מסייעת במניעת אובדן עצם. מתוצאות מחקר חדש שפורסמו בכתב העת מנופוז, עולה כי צריכת אלכוהול מתונה של נשים שיפרה צפיפות העצם בנשים לאחר מנופאוזה וסייעה במניעת התפתחות אוסטאופורוזיס. החוקרים ערכו מחקר התערבותי בין 15 ימים שכלל נשים לאחר מנופאוזה שהיו בריאות מתחת לגיל 65 שנים ולא נטלו טיפול הורמונלי. במהלך השבוע שלפני ההתערבות, 40 נשים לאחר מנופאוזה שתו אלכוהול בכמות הרגילה, ממוצע של משקה 0.4 ביום, והקפידו על מילוי יומן. במהלך 14 ימי ההתערבות, הנשים נמנעו משתיית אלכוהול מכל סוג. ביום ה-15 החוקרים חילקו לנשים כמות מדודה של אלכוהול בהתאם לדפוסי צריכת האלכוהול הקודמים שלהן. מהנתונים עולה קורלציה חיובית בין רמת האלכוהול ובין צפיפות המינרלים של העצם בירך ובחלק העליון של הרגל. החוקרים זיהו גם עלייה ברמות אוסטאוקלצין ו-CTX במהלך 14 ימי ההימנעות מאלכוהול, 4.1% ו-5.8% בהשוואה למצב בתחילת המחקר, בהתאמה. רמות סמני ספיגת העצם נטו לאחר מכן לרדת שוב בבוקר היום ה-15, -3.4% ו-3.5% בהתאמה, לאחר שהמשתתפות שתו אלכוהול בערב היום ה-14. החוקרים הדגימו ירידה בסמני ספיגת עצם 12 שעות עד 14 שעות לאחר מתן אלכוהול, לערכים שלא היו שונים משמעותית מערכי הבסיס. לאור הממצאים הם מסכמים וכותבים כי ממצאי המחקר מוכיחים כי לצריכת אלכוהול מתונה יש השפעה מהירה לדיכוי סמנים לספיגת עצם בנשים לאחר מנופאוזה.
מהי החשיבות של שמן דגים במניעת דמנציה? מתוך קוקרן דאטאבייס סיסטמטיק ריוויוס. תוספים תזונתיים של חומצות שומן אומגה 3 אינם מונעים הידרדרות קוגניטיבית בקשישים. כך עולה מתוצאות סקירה חדשה. עם זה, החוקרים מדגישים כי זו אינה המילה האחרונה בנושא. לדברי החוקרים, מחקרים קודמים הצביעו על תוצאות סותרות בנושא. חלק מן המחקרים התצפיתיים הציעו כי צריכה מוגברת של שמן דגים עתירים בחומצות שומן אומגה 3 מספקים הגנה לבריאות הנפשית, בעוד שאחרים לא הדגימו תוצאות דומות. במסגרת המחקר הנוכחי, סקרו החוקרים את הנתונים משלושה מחקרים קליניים שנועדו להעריך את התועלת הקוגניטיבית של חומצות שומן רב בלתי רוויות בהשוואה לפלסבו בנבדקים עם תפקוד קוגניטיבי תקין בני 60 ויותר. מן התוצאות עלה כי ההתערבות אינה יעילה. ההבדל המוצע במדדי MMSE, Mini Mental State Examination, לפני ואחרי 24 או 40 חודשי טיפול בתוספים, לא היה מובהק סטטיסטית ועמד על -0.07. מבחנים אחרים להערכת התפקוד הקוגניטיבי לא הדגימו תועלת לתוספים התזונתיים עם חומצות שומן אומגה 3 רב בלתי רוויות. למרות האמור, החוקרים מדגישים כי ייתכן שלמשך המחקר הייתה השפעה משמעותית. ניתן לטעון כי אף אחד מן המחקרים לא הדגים תועלת לחומצות שומן אומגה 3, מאחר שכולם היו קצרי טווח, ואילו דמנציה והידרדרות קוגניטיבית עשויות להתפתח במשך שנים. המומחים מציינים כמה מגבלות נוספות של המחקר הנוכחי. למרות היעדר התועלת הנראה לעין על התפקוד הקוגניטיבי, צריכת שתי מנות דגים בשבוע, אחד מהם דג שמן, מומלצת כחלק מהרגלי תזונה בריאה.
מטה-אנליזה חדשה תומכת בהרחבת מתן אנטגוניסטים של אלדוסטרון גם בדרגת אי-ספיקת לב קלה. מטה-אנליזה חדשה המתפרסמת ב-HEART מצביעה על ירידה מובהקת סטטיסטית ביעד המשולב של תמותה ואשפוזים בחולי אי-ספיקת לב בדרגה בינונית עד קלה שטופלו באנטגוניסטים של אלדוסטרון, AA. המחברים מסבירים שההמלצות הנוכחיות של שימוש ב-AA מתמקדות במטופלים ספציפיים עם LVEF מופחת ונוכחות של סימפטומים של אי-ספיקת לב בדרגה בינונית עד חמורה, כפי שמוגדרים על ידי ה-NYHA בדרגה 3 עד 4. המלצות אלה התבססו בעיקר על תוצאות מחקר ה-RAILS ומחקר ה-Emphasis HF, שכלל מטופלים לאחר MI אקוטי. המטה-אנליזה הנוכחית מדגימה כאמור שיפור גם במטופלים שההמלצות הנוכחיות אינן כוללות, כאלה שלהם LVEF נמוך מ-35% וסימפטומים קלים של אי-ספיקה לפי NYHA2. נערכה סקירת ספרות במדליין וספריית קוקרין, לאיתור מחקרים פרוספקטיביים רנדומליים של AA באי-ספיקה. להלן הממצאים העיקריים. השיפור הממוצע משוקלל ב-EF היה 3.2% ושל 0.13 בדרגת ה-NYHA, מובהק סטטיסטית, במטופלים ב-AA בהשוואה לקבוצת ביקורת. מטה רגרסיה מצאה שהדרגה הבסיסית של ה-NYHA לא הייתה בעלת השפעה מובהקת על מידת השיפור שהושג בטיפול ב-EF או בסטטוס של ה-NYHA. החוקרים מסיקים על פי ממצאים אלה ש-AA קשור לשיפור מובהק ב-EF ודרגת תפקוד באי-ספיקת לב, ללא תלות בדרגת התפקוד הבסיסית. ממצאים אלה לדעתם מצביעים על כך שיש לשקול שוב את ההגבלה של טיפול ב-AA רק למטופלים בדרגות 3 ו-4 של NYHA.
האם שתיית אלכוהול מפחיתה את הסיכון לדלקת מפרקים שגרונית בנשים? ממחקר חדש עולה קשר בין שתיית 3 כוסות אלכוהול בשבוע ובין סיכון מופחת להתפתחות דלקת מפרקים שגרונית, רומטואיד ארטריטיס, ככל הנראה הודות להפחתת הביטוי של מדיאטורים פרודלקטיים. כך מדווחים חוקרים במאמר חדש שפורסם בכתב העת British Medical Journal. החוקרים זיהו 197 מקרים חדשים של דלקת מפרקים שגרונית במהלך 7 שנות מעקב אחר כ-34,000 נשים שוודיות שנולדו בין השנים 1914 ו-1948. בשנים 1987 ו-1997 נאספו נתונים מפורטים על אודות צריכת אלכוהול, דיאטה, הרגלי עישון, פעילות גופנית ורמת השכלה של אנשים. המשתתפות היו במעקב מינואר 2003 עד דצמבר 2009, אז הגיעו לגיל 54 עד 89 שנים. לאחר תקנון לגורמים שונים, דוגמת גיל, עישון והרגלי תזונה, מצאו החוקרים כי בנשים שדיווחו כי שתו יותר משלוש כוסות אלכוהול בשבוע, הן בשנת 1987 והן בשנת 1997, נרשמה ירידה של 52% בסיכון לדלקת מפרקים שגרונית, בהשוואה לנשים שדיווחו כי לא שתו אלכוהול מעולם בשתי נקודות הזמן. כוס אלכוהול סטנדרטית הוגדרה כבירה בכמות של 500 מיליליטר, יין בכמות של 150 מיליליטר או ליקר בכמות של 50 מיליליטר. הסיכון המופחת היה דומה עם שלושת סוגי המשקאות האלכוהוליים. החוקרים מציינים כי ממצאי המחקר עולים בקנה אחד עם תוצאות מחקרים קודמים בנושא וקוראים לערוך מחקרים נוספים להערכת ההשפעה של צריכת אלכוהול בכמות רבה יותר על הסיכון לדלקת מפרקים שגרונית. החוקרים מזהירים כי ממצאי המחקר אינם תקפים לכלל האוכלוסייה. לדבריהם ייתכן שצריכת אלכוהול מתונה תפחית בטווח הארוך את הסיכון להתפתחות דלקת מפרקים שגרונית, אך ידוע כי הרגל זה מלווה בסיכון מוגבר לסרטן שד בנשים. לא ניתן להתעלם מסיכון זה, וההמלצות הנוגעות למניעת ממאירות קובעות כי יש להקפיד על צריכה מקסימלית של כוס אלכוהול אחת ביום, בדומה למסקנות החוקרים מן המחקר הנוכחי.
מוצרים המכילים חמוציות עשויים להגן מפני זיהומים בדרכי השתן. מוצרים המכילים חמוציות עשויים לספק הגנה מפני זיהומים בדרכי השתן, כך עולה ממטה-אנליזה חדשה. עם זאת, מאחר שקיימת הטרוגניות רבה בין המחקרים, יש להתייחס בזהירות לממצאי הסקירה, שפורסמו במהדורת 9 ביולי של כתב העת Archives of Internal Medicine. ברקע למחקר החוקרים מסבירים כי זיהומים בדרכי השתן מהווים את אחד הזיהומים החיידקיים הנפוצים ביותר, כאשר 40% עד 50% מהנשים סובלות מזיהום אחד לפחות במהלך חייהן. נשים הרות, קשישים וחולים עם שלפוחית נוירוגנית מצויים גם הם בסיכון מוגבר לזיהומים בדרכי השתן. במסגרת הסקירה בחנו החוקרים את הנתונים מ10 מחקרים, עם סך כולל של 1,494 משתתפים, 794 בקבוצת החמוציות ו-700 בקבוצת הביקורת. הטרוגניות משמעותית זוהתה בין המחקרים, סיכון יחסי של 0.68, אך לאחר הוצאת מחקר אחד מהסקירה, ההטרוגניות הצטמצמה. מניתוח לפי תת קבוצות עלה כי חלק מהאוכלוסיות זכו להשפעה מגינה רבה יותר, כולל נשים עם זיהומים חוזרים בדרכי השתן, סיכון יחסי של 0.53, אוכלוסיות נשים, סיכון יחסי של 0.49, ילדים, סיכון יחסי של 0.33, אלה ששתו מיץ חמוציות, סיכון יחסי של 0.47, ואלה שצרכו מוצרים המכילים חמוציות למעלה מפעמיים ביום, סיכון יחסי של 0.58. עם זאת, הממצאים לא היו מובהקים סטטיסטית במטה-רגרסיה. מיץ חמוציות היה יעיל יותר מקפסולות חמוציות. החוקרים כותבים כי ייתכן שההבדל נובע מהידרציה מוגברת בעקבות שתיית מיץ חמוציות או השפעות של מרכיבים לא ידועים במיץ. הם מכירים בכך ששתיית כמות גדולה של מיץ חמוציות עשויה להיות בעייתית בחולים מסוימים, דוגמת חולי סוכרת או חולים עם מחלות של מערכת העיכול. ממצאי הסקירה תומכים בצריכת מוצרים המכילים חמוציות להגנה מפני זיהומים בדרכי השתן באוכלוסיות מסוימות. עם זאת, לאור ההטרוגניות המשמעותית, החוקרים מדגישים כי יש להתייחס בזהירות רבה לממצאי המחקר.
התועלת של פוליפיל למניעה ראשונית של מחלות לב וכלי דם, מתוך פלוס וואן. תוצאות המחקר הראשון להערכת ההשפעות של פוליפיל, שנתלה למטופלים רק על בסיס גילם למניעה ראשונית של מחלות לב וכלי דם, הדגימו את הירידה הגדולה ביותר בלחץ הדם וברמות הכולסטרול מכל הכדורים המכילים מספר תרופות שנבחנו עד כה. במוצע, המשתתפים שהיו בני 50 ויותר זכו לירידה של 12% בלחץ הדם ולירידה של 39% בערכי LDL במהלך 12 שבועות המחקר, והגיעו לרמות האופייניות לאנשים בני 20. לממצאי המחקר השלכות משמעותיות, שכן עם נטילת הפוליפיל לטווח ארוך מגיל 50, ב-28% ניתן למנוע או לדחות התקף לב או אירוע מוח במהלך החיים, ולהביא ל-11 שנים בלא אירועים קרדיו-וסקולריים. החוקרים מסבירים כי החזון שלהם הוא שמעל גיל מסוים, למשל גיל 50 או 55, כל האנשים יקפידו על נטילת פוליפיל ללא צורך בהערכת רופא. בכוונתם לפנות לרשויות הבקרה בבריטניה לאשר את השימוש בגלולה זו המיוצרת על ידי החברה ההודית סיפלה בתוך כשנה, לאחר שיושלמו שני מחקרים נוספים הנערכים בימים אלו. נושא מתן פוליפיל למניעה של מחלות לב וכלי דם זכה לדיונים רבים מאז הוצא בפעם הראשונה בשנת 2003. עד כה נבחנו כמה פורמולות שונות, הן למניעה ראשונית, הן למניעה שניונית, וכמה קבוצות חוקרים עובדות על העיקרון הזה ברחבי העולם. עם זה, יש המתנגדים לרעיון. הסבורים כי רעיון מתן גלולה המכילה כמה תרופות לכלל האנשים הוא קיצוני. רבים אחרים העובדים בתחום המאמינים שהשימוש הטוב ביותר בגלולה הוא כטיפול למניעה שניונית, מאחר שחולים אלו כבר נוטלים את המרכיבים הפרטניים בגלולה. החוקרים מסבירים כי הגלולה ששימשה במחקרם עשויה שלוש שכבות וקלה לבליעה. היא מכילה חסם תעלות סידן להפחתת לחץ הדם, אמלודיפין במינון של 2.5 מיליגרם, ARB, אנגיוטנסין ריספטור בלוקר, לוסרטן במינון 25 מיליגרם ומשתן, הידרוכלורתיאזיד במינון 12.5 מיליגרם, עם תרופה להורדת רמות השומנים בדם, סימבסטטין במינון של 40 מיליגרם.
ברחבי העולם ישנן כמה קבוצות חוקרים העובדות על גלולה המכילה מספר תרופות. החוקרים בחרו לא לכלול אספירין בגלולה, מאחר שזהו המרכיב היחיד בעל פוטנציאל לנזק. כמובן מדובר בטיפול יעיל למניעת התקפי לב ואירועים מוחיים, אך עם ההפחתה הניכרת בלחץ הדם וברמות הכולסטרול שתועדה במחקר, התועלת השירית של אספירין אינה מצדיקה את הסיכון. בסך הכל 86 חולים כבר נכללים בתוכנית למניעת מחלות לב וכלי דם במרכז וולפסון בלונדון, ונטלו בעבר את המרכיבים האינדיבידואליים של הגלולה. משתתפים אלה חולקו באקראי לנטילת הגלולה המשולבת או פלסבו למשך 12 שבועות. לאחר מכן הם חצו לקבוצה השנייה ונטלו את הטיפול המקביל. 84 מבין 86 המשתתפים השלימו את המחקר. הירידה הממוצעת בלחץ הדם הסיסטולי עמדה על 17 מילימטר כספית נקודת 9. לחץ הדם הדיאסטולי ירד ב-9 מילימטר כספית נקודה 8. וערכי LDL קולסטרול ירדו במילימול 1 לליטר נקודה 4. תוצאות אלה כמעט זהות לאלה שהיו צפויות כאשר הגלולה המשולבת הוצאה לראשונה. למרות שהמחקר היה קצר מדי בכדי להעריך את ההשפעות על אירועים קרדיו-וסקולריים, ירידה ממושכת בלחץ הדם ובערכי קולסטרול בהיקף זה צפויה להפחית את שיעור אירועי מחלות לב איסקמיות ב-72% ואת שיעור האירועים המוחיים בהיקף של 64%. תופעות לוואי היו נפוצות יותר עם נטילת הגלולה המשולבת בהשוואה לפלסבו 29% לעומת 13%, פי שווה 0.01, אם כי לא תוארו תופעות לוואי חמורות דיין להצדקת הפסקת הטיפול. כאבי שרירים היו נפוצים יותר עם הטיפול התרופתי בהשוואה לפלסבו, 11% לעומת 1.2% בהתאמה. לדברי החוקרים מבחינה מדעית, גיל הינו גורם הסיכון הדומיננטי לניבוי הסיכון להתקפי לב או אירועים מוחיים, לכן הגיוני להשתמש בסף זה לבחירת המטופלים שלהם ניתן להציע את הגלולה המשולבת. מידע באשר ללחץ הדם וערכי קולסטרול אינו מוסיף מידע רב, ואינו שווה את העלות והמורכבות.
ההשפעה של תוספי ויטמין C ו-E וסלניום על הסיכון לממאירות של הלבלב. צריכה רבה של נוגדי חמצון וויטמין C וויטמין E וסלניום עשויה להפחית את הסיכון להתפתחות ממאירות לבלב בשיעור של עד 67%, כך עולה מתוצאות מחקר חדש שפורסמו בכתב העת גאט. ברקע למחקר, החוקרים מסבירים כי סרטן לבלב אחראי למותם של יותר מרבע מיליון בני אדם בכל שנה ברחבי העולם, עם שיעורי הישרדות הגרועים ביותר מכלל הגידולים. החוקרים בחנו את הנתונים על אודות כ-23,000 משתתפים בני 40-74 שלקחו חלק במאגר EPIC, European Prospective Investigation of Cancer, בין השנים 93 ו-97, וישבו אותם אל מול 3,970 ביקורות. כדי לבחון אם ויטמין C, ויטמין E, סלניום ואבץ עשויים להפחית את הסיכון להתפתחות סרטן לבלב, סיווגו החוקרים את הצריכה התזונתית לרבעונים, ולאחר מכן ישבו את הרבעון התחתון אל מול סיכום של שלושת הרבעונים האחרים. בקרב משתתפים שצרכו כמויות גדולות יותר של חומרי התזונה הללו, נרשם סיכוי נמוך ב-67% להתפתחות סרטן לבלב בהשוואה לאלו שאכלו כמויות קטנות יותר. עם סלניום, גודל ההשפעה היה גדול עם הפחתת הסיכון במחצית עם צריכה רבה, ועם ויטמין E נרשמה השפעה קטנה מעט יותר בעלת מובהקות סטטיסטית. באשר לויטמין C, זיהו החוקרים קשר הפוך בין הנתונים משאלוני התזונה ובדיקות הדם. החוקרים כותבים כי עם צריכה רבה של כל חומרי התזונה נרשמה ירידה של 67% בסיכון להתפתחות ממאירות של הלבלב, בהשוואה לאלו שצרכו כמויות קטנות יותר של מרכיבים אלו. במידה שמחקרים אחרים יאששו שמדובר בקשר סיבתי, אזי ניתן יהיה לקבוע המלצות תזונה להפחתת הסיכון לסרטן לבלב.
ההשפעה של סוכרת על התפקוד המיני של נשים, מתוך ה-Obstetrics and Gynecology. בעקבות תוצאות מחקר חדש, חוקרים ממליצים לצרף את הפעילות המינית בנשים לרשימת התפקודים הנפגעים באופן משמעותי בעקבות סוכרת. מהמחקר עולה כי נשים בגיל העמידה שהובחנו עם סוכרת, דיווחו על רמות נמוכות יותר של תשוקה מינית, סביעות רצון ממגע מיני ותדירות קיום יחסי מין, בהשוואה לנשים ללא סוכרת. החוקרים מדווחים כי בנשים עם סוכרת מטופלת באינסולין, דווח על קושי רב יותר בלובריקציה, בניגוד לנשים עם סוכרת שלא טופלו באינסולין. מהממצאים עולה כי למרות שנשים סוכרתיות מתעניינות ועוסקות בפעילות מינית, סוכרת מלווה בפגיעה משמעותית באיכות חיי המין בנשים, בין אם בעקבות סיבוכים של המחלה או בעקבות הטיפולים במחלה. מדגם המחקר כלל 2,270 נשים בגיל 40 שנה עד 80, שלקחו חלק במחקר Reproductive Risks of Incontinence Study, מחקר חתך להערכת גורמי סיכון להפרעות במערכת השתן בנשים בגיל העמידה ובנשים מבוגרות, מחקר שנערך בין השנים 2003 ו-2008. המדגם כלל 347 נשים עם סוכרת שאינה מטופלת באינסולין, ו-139 נשים עם סוכרת מטופלת באינסולין. פעילות מינית ותפקוד מיני נקבעו על פי מדד Female Sexual Function Index. המשתתפות נשאלו גם אודות תדירות קיום יחסי מין, כולל אוננות, במהלך שלושת החודשים האחרונים. 82 מהנשים עם סוכרת מטופלת באינסולין, 59%, דיווחו על פעילות מינית בתדירות של פחות מפעם בחודש, וכך גם 199, 57% מהנשים עם סוכרת שאינה מטופלת באינסולין. זאת בהשוואה ל-839 נשים, 47% מבין 1,784 אנשים הלא סוכרתיות, פי שווה 0.003. מבין אנשים עם סוכרת מטופלת באינסולין, 83-60% דיווחו על תשוקה מינית ירודה, בהשוואה ל-928 מהאנשים הלא סוכרתיות, 52%, פי שווה 0.04.
תשוקה מינית ירודה דווחה גם על ידי 201, 58% מבין אנשים עם סוכרת שאינה מטופלת באינסולין. בדומה, 38 נשים עם סוכרת מטופלת באינסולין, 27%, ו-75% מן אנשים עם סוכרת שאינה מטופלת באינסולין, דיווחו על שביעות רצון נמוכה מיחסי מין, זאת בהשוואה ל-304, 17% מהאנשים הלא סוכרתיות, פי קטן מ-0.001 ופי שווה ל-0.009 בהתאמה. מניתוח רב משתנים עולה כי הסיכוי לסביעות רצון נמוכה מחיי המין הייתה גבוהה ביותר מפי שניים בנשים סוכרתיות שטופלו באינסולין וגבוהה ביותר מ-40% בנשים סוכרתיות שלא טופלו באינסולין בהשוואה לנשים ללא סוכרת. בקבוצת אנשים שטופלו באינסולין נרשמה שכיחות גבוהה יותר של נשים שדיווחו כי הבריאות הגופנית הגבילה את הפעילות המינית שלהן. החוקרים מדווחים על קשר בין פגיעה באברי מטרה ובין פגיעה בתפקוד המיני. בהשוואה לנשים סוכרתיות עם סיבוכים אלו, פעילות מינית בתדירות של פחות מפעם בחודש הייתה נפוצה יותר בקרב נשים סוכרתיות עם מחלת לב, יחס סיכויים של 2.42, פגיעה בתפקוד כלייתי 2.06 ונורופתיה היקפית 1.73. זו הקשר בין תשוקה מינית ירודה ובין מחלות לב 1.96 ונוירופתיה היקפית 1.57. אירוע מוח היה קשור באופן מובהק עם ירידה בסביעות הרצון מחיי המין, יחס סיכויים של 3.32. עם זה, לא זו הקשר בין אירועי מוח ובין פעילות מינית ירודה בתדירות של פחות מפעם בחודש, או קשר בין אירוע מוח ובין תשוקה מינית ירודה.
ההשפעה של טסטוסטרון על משקל הגוף והיקף המותניים בגברים. מתוצאות מחקר חדש שהוצגו במהלך הכנס השנתי השלישי מטעם ICAO, International Congress on Abdominal Obesity, עולה כי טיפול בטסטוסטרון במשך יותר מארבע שנים הוביל להפחתת משקל משמעותית וירידה ניכרת בהיקף המותניים בגברים עם היפוגונדיזם. החוקרים מסבירים כי כל החולים הללו פנו לאורולוג בשל הפרעות בתפקודי זקפה. הם קיבלו טיפול בטסטוסטרון במשך ארבע שנים בלי הפסקה. להפתעתם הם מצאו כי החולים ירדו במשקל, תופעה שלא הייתה צפויה או מכוונת. החוקרים עקבו באופן פרוספקטיבי אחר 130 גברים בגיל ממוצע של 58 שנים, עם הופעה מאוחרת של היפוגונדיזם. החולים הובחנו עם רמות טסטוסטרון בדם של 3 ננוגרם לדציליטר נקודה 5 ומטה, והפרעות בתפקודי זקפה, שהוגדרו בנוכחות מדד של 21 ומטה לפי Sexual Health Inventory for Men. המשתתפים טופלו ב-TU, טסטוסטרון אנדקנואט, ארוך פעולה, במינון של 1000 מיליגרם, שניתן בזריקה לתוך השריר, והיו במעקב במשך חציון של 4.7 שנים. החוקרים החלו את הטיפול ביום הראשון, ומנה שנייה ניתנה לאחר 6 שבועות. זריקות טיו ניתנו במרווחים של 3 חודשים. החוקרים מדדו את המשקל והיקף המותניים בתחילת המחקר, ועם כל טיפול נוסף בזריקות. מהמעקב עלה כי חלו שינויים משמעותיים במדדים רבים, כולל משקל הגוף, היקף המותניים, אחוז הירידה במשקל ומדד מסת הגוף. באופן ספציפי החוקרים מצאו כי משקל הגוף הממוצע ירד מתחילת המחקר ועד לביקורת האחרונה ב-14.3 קילוגרם, כאשר בשני חולים נרשמה ירידה של יותר מ-40 קילוגרם במשקל. אחוז הירידה במשקל עמד בממוצע על 13%, כאשר מדד מסת הגוף ירד בממוצע ב-4.5 נקודות והירידה בהיקף המותניים עמדה על ממוצע של 11 סנטימטרים.
רמות טסטוסטרון מלוות באנרגיה ומוטיבציה ירודות לפעילות, לכן מתן טסטוסטרון עשוי להוביל לעלייה בפעילות גופנית, נקודה שלא נלקחה בחשבון בעת תקנון הנתונים. החוקרים שיערו כי גברים אלו הפכו פעילים יותר כאשר רמות הטסטוסטרון שוו לערכים התקינים עם עלייה בחיוניות ובאנרגיה. החוקרים כותבים כי ידוע שהשמנה ורקמת שומן מדכאים ייצור טסטוסטרון. במידה שרקמת השומן נעלמת, אין עוד דיכוי של ייצור טסטוסטרון בגוף. בסופו של דבר, בחולים המתייצגים עם רמות נמוכות של טסטוסטרון, ייתכן שלא יהיה צורך בטיפול בטסטוסטרון לעד, במידה שחלה ירידה במשקל ומופסק הדיכוי האנדוגני של ייצור טסטוסטרון. מתוך הכנס השנתי השלישי מטעם ICAO.